You're listening to SB Campus Radio.
מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. עורכים ומגישים חיים פסחוב ואביב מלכה.
שלום חיים פסחוב.
שלום אביב מלכה.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתך?
אני בסדר, תודה.
אז פרק שלישי של הפודקאסט מדברים ספרות, והפעם ראיינו את הסופרת מירה מגן על ספרה וודקה ולחם. על מה עוד דיברנו איתה?
דיברנו על חייה שנעים בין העולם הדתי והלא דתי, שרגל אחת שלה של מירה מגן נמצאת בעולם הדתי ורגל שנייה בעולם האחר, ושהיא לא מוצאת מנוח.
דיברנו איתה גם על הסיפורים מאחורי הדמויות שמרכיבות את הספר. אני הופתעתי שלפעמים הדמויות ממש נמצאות מתחת לאף ורק צריך לחשוב איך להכניס אותם לספר שהסופר או הסופרת כותבים אותם. וגם קצת על מהי הכתיבה עבורה, ציטוטים נבחרים מהספר, הקדשות ועוד נושאים מעניינים.
לסיום נשמע שיר שמירה מגן ביקשה.
כמיטב המסורת. ומאזינים שרוצים להגיב לתוכנית שלנו יכולים לשלוח לנו מייל לכתובת talking.podcast
podcast.2019@gmail.com. ובסיום נעדכן אתכם המאזינים על עוד משהו שקרה אצלנו לאחרונה. אז תישארו איתנו.
אז אנא
שלום לסופרת מירה מגן.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בקרוב.
מה שלומך?
בסדר, אתה יודע, זו שאלה מאוד כללית, אז התשובה היא כללית. מפרטים אותה למערכות החיים השונות, אז יש יותר בסדר, יש פחות בסדר.
טוב, אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב.
נכון, ואני באה ממקום שאומרים בו, ברוך השם יום יום, אז זהו.
תספרי לנו קצת על עצמך.
טוב, אז כפי שאמרתי כבר, אני באה מעולם דתי אורתודוקסי. בעולם הזה מתנהלים חיי גם היום, אבל אני מאוד חצויה בנפשי לגבי העולם הזה. כשאני אומרת שמתנהלים חיי, אני מתכוונת שבאופן פרקטי, הבית הזה שאתם יושבים בו עכשיו, מנהל אורח חיים דתי. שמירת שבת ו... כשרות וכל כיוצא באלו, אבל בעוד שמבחינה פרקטית אני, זה אורח חיי, מבחינה אמונית, השקפתית, פילוסופית, אני אדם מאוד חצוי, מאוד לא שלם, רגלי האחת בעולם הדתי הזה ורגלי האחרת מחוץ לו, ואני בעצם לא מוצאת מנוח. אני לא יכולה לעזוב את זה לחלוטין, ולא יכולה לעזוב את ההוא לחלוטין, כלומר נע ונדה בין שני העולמות.
בואי נישר קו עם המאזינים ותספרי לנו על מה מדבר הספר וודקה ולחם.
הספר וודקה ולחם מדבר על משפחה קטנה שבה לכאורה מצליחה, כל המפתחות לחיים טובים נמצאים בידי, המקצועות חופשיים, ילד אחד חמוד, אבל האב, ראש המשפחה, גדעון שמו, יום אחד מחליט לעזוב את הכל וללכת לעסוק בדייג באילת. את הכל זה את אורחות הדין שלו, הוא מאוד מצליח. בחירה מאוד תמוהה לעסוק במקצוע של עבודת כפיים ולעזוב קריירה. מצד שני מעוררת כבוד לכאורה, הנה אדם מחליט להתנסות בעבודת כפיים, והמשפחה עוזבת את העיר ומנעמיה ועוברת למושב קטן, כשהאישה ששמה אמיה, גם אישה צעירה מצליחה, עוברת לנהל חנות מקולת שהורישו להוריה. זה בגדול מאוד, כן.
איך הילד מקבל את זה? השאלה הוא בגיל כל כך קטן שהוא עוד לא מבין מה באמת קורה.
הילד לא מבין, והילד אולי יבין כשהוא יגדל ואימו תספר לו. ילד בגיל הזה עדיין לא יכול להבין מה זה כבוד האדם וחירותו. האם יש חירות לאדם באמת בסופו של דבר במשחק עם אלוהים להגיד את המילה האחרונה לפני שיהיה קץ הבינה והדעת? מה ילד מסוגל להבין מזה? מסוגל להבין אולי שאבא חולה או שאבא נסע למרחקים ואולי יום אחד הוא יחזור. אז הוא יחזור בצורת תמונה או סיפור או זיכרון. הוא לא יחזור כחי, וזו החלטה שאני מאוד מאוד שלמה איתה ומכבדת אותה. אני לא יודעת אם מי שהקליטה את הספר קראה לכם את ההקדשה.
כן, לידידך.
נכון, לידידי. אז אני אקרא אותה רגע ואני אומר על זה משהו. לידידי, השופט שמוליק ברוך, שמאישיר עיניים לגורל, חמוש ברוח האדם ובאצילותו. השופט שמוליק ברוך היה ידיד מאוד קרוב שלי ומאוד טוב שלי, ויום אחד הוא מסמס לי, יש לי גידול בראש. ואז החל מסע ייסורים ענק שנמשך פחות משנה, שהביא למותו. והספר הזה נכתב תוך כדי היותי מאוד קרובה למה שעובר עליו, והוא מאוד היה מודע למה שעובר עליו, ובעצם שלא כמו גדעון, הוא לא איבד את רוח האדם ואת צלם האנוש, הוא איבד את כל היכולות הפיזיות, כמעט את כולן, אבל הוא לא איבד את צלמו. אני קראתי לו את ההקדשה הזאת כשהוא עוד היה חי, כשהספר עוד נכתב בעיצומו, לא הספיק לקרוא את הספר, לדעת בדיוק על מה הספר, אבל שאלתי אותו אם ההקדשה לרוחו, והוא ממש בכה בטלפון וסגר, הוא סגר את השיחה וחזר אליי אחר כמה דקות, נרגש מאוד. אני חושבת שהוא ידע לאן הוא הולך, והלך באומץ רוח מאוד גדול. וזה מה שאני באה לומר, שהגירוי לכתיבה בא מהחיים עצמם, ממה שהם מקרים על דרכי כאדם שחי בעולם. אני בהשכלה האקדמית שלי, אתה הזכרת את אוניברסיטת בן גוריון, אני למדתי באוניברסיטת בן גוריון במדעי ההתנהגות, ויש לי תואר בוגר במדעי ההתנהגות. פניתי לתחום הזה כי בני אדם מעניינים אותי, מעניין אותי למה אנחנו מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים. אבל לימים הבנתי שאם אתה באמת רוצה לדעת מהו האדם, לך תעשה כמה הולכי, אני תעשי כמה שנים טובות במחיצת החולי הקשה ביותר, ועברתי הסבה מקצועית בהדסה עין כרם, מתושבת ירושלים, למקצוע הסיעוד, הוסמכתי כאחות, ועבדתי עם חולים קשים מאוד. ומצאתי בעולם הזה של בית החולים עולם ומלואו מצד אחד, מצד שני, השאלות הקשות שיש לי אל השמיים, אל בוראי, הלכו והעצימו כל כך, שהרגשתי באיזשהו שלב שאני צריכה לעשות אחד משני הדברים. או לעזוב את עולמו של בית החולים, שהיה כל כך יקר לליבי, כי אני לא יכולה יותר להתמודד עם מה שאני רואה שם והשאלות שלי כלפי השמיים, או לעזוב את אורח החיים הדתי, שהחלטנו עליו, שכך מתנהל הבית הזה, שזה גם שבר מאוד גדול בתוך משפחה. אני אומרת מה שקרה ואיך נולדה הכתיבה בכלל, אז עדיין לא היו לי אומרות להיות סופרת, גם היום אין לי. זה יצא לאור לא באשמתי, ואם זה היה תלוי בי, זה עד היום היה שוכב באיזה שהן מגירות, ומה שהותיר בי רושם מאוד עמוק זה פטירה של אחד החולים במחלקה, בחור אתיופי עם סרטן מאוד קשה, שהיה כבר סגן משנה בצהל ויכול היה, כלומר, עבר את כל המשוכות שעוברים בני העדה הזאת, ויכול היה לשמש מודל לעדה ולקבוצה, והמשכורת הצבאית שלו הייתה מטה לחמה של המשפחה. בקיצור, ביום שהוא נפטר, באתי הביתה וכתבתי סיפור. לא עליו, לא על העולם של בית החולים, בלי קשר. סתם ישבתי וכתבתי סיפור ולא הבנתי מניין זה בא. וכמה ימים אחר כך עוד סיפור ועוד סיפור, והסיפורים הלכו ונערמו על שולחני. ושאלתי את עצמי על מה הם באים לענות, ועניתי לעצמי אז, ואני עונה גם היום כך, שאני הולכת למשמרת שלי בבית החולים, ואני יודעת נהדר לכוון שעון חמצן, ולהזריק לאדם, וללוות אותו אל הגזרה הקשה, אבל הרגשתי הרבה פעמים שכשהוא מתקרב אל הגזרה, מישהו עושה לי סטופ, וקצרה ידי מלהושיע אותו. והתסכול הזה, הוא כל כך קוצר היד הזה, הוא כל כך קשה, אתה כל כך רוצה עוד לעזור, ואתה, זהו. על יד שולחן הכתיבה הרגשתי שאני יכולה להחזיר איזה קונטרה לקיום. אני מחליטה מי יחיה ומי ימות, מי ינוח ומי ינוע, מי ישלב ומי יתייסר. אני קוצבת... נכון. אני קוצבת לדמויות שאני ממציאה את מידת הצער והאושר, הבריאות והחולי. ואם אני מחליטה נניח להמית מישהו בסוף העלילה, אז אני יודעת מה היה הגיון ההחלטה שלי, מה הביא אותי לכך.
למה גדעון ועמיה בוחרים לעזוב את חייהם הנוחים, קריירת מבטיחות, וכמו שאמרת עורך דין, היא בנקאית? למה הם עושים את זה?
הם עושים את זה מכיוון שהוא, הסיבה שלו, שהיא לא יודעת, זה שהוא מרגיש שמשהו מתחיל להתערער בתודעה שלו. וכשאתה משפטן, כמו שידידי שלשמו הקדשתי את הספר, אתה צריך להיות במלוא תודעתך, אתה עומד בפני שופטים, אתה מרצה את עניינו של הלקוח שלך, של מרשך מה שנקרא, אתה צריך לשלוט בהמון חומר, וברגע שנפגם משהו בתודעה, תאי מוח מתחילים להתנוון, הוא הבין שהוא צריך ללכת משם. עכשיו, הוא לא רצה לצער אותה. אז הסיבה שכאילו עמדה היא נורא יפה, לעזוב חיים מבטיחים ולנסות חיי עמל פשוטים, לעבור לצד השני של עובדי הכפיים ולנסות לראות מה זה, לחוות את החיים מצידה. אגב, אני באה ממשפחה של עובדי אדמה, עובדי כפיים, והנושא הזה מאוד קרוב לליבי, ולכן גם כמעט בכל הספרים אני מביאה או נגר או חקלאי או עיקר או אחות, כי אנשים שעושים מלאכת כפיים מאוד, מאוד, זה מאוד מדבר אליי. ולכן הוא כאילו לוקח פסק זמן להרהורים על החיים, מה שלא נכון. הוא הולך למקום שבו אם דעתו תתערף ותשתבש עליו, הוא מבין שהוא עובר איזה תהליך קשה, אז הוא לא יצטרך לעמוד מול... מול המקצוע שלו. בתור דייג אתה יכול לשבת או שיעלה דג בחכה או שלא, או שלא תהיה שם בכלל. אף אחד לא ירגיש בחסרונך, אולי הדגים יקבלו אפילו איזה שחרור קטן ממך. אבל בתור עורך דין אתה לא יכול לקחת פוס מהחיים. עכשיו היא מקבלת את זה בתור בסדר, זה מה שהוא רוצה. גם היא תתנסה בחיי עמל פשוטים. ובעצם הם לא מפסידים כלום, הקריירות יכולות להישמר, זה מה שהיא חושבת. הדירה יכולה להישמר בעיר, הם לא מפסידים את ההזדמנויות שכרגע הם פורשים מהן. בשבילו זה כבר פרישה מהחיים, התחלת הפרישה מהחיים. היא עדיין לא יודעת, הוא כדי לחסוך ממנה כאב, הוא לא מספר לה מה עובר עליו. היא רואה אדם משתנה לנגד עיניה, אבל היא לא מבינה שזה תהליך של חולי. היא מפרשת את זה כאיזה שינוי אישיותי שהוא לא עד הסוף מסביר למה הוא.
מדוע אדון לוי נרתע מלפגוש אנשים? הוא זועף כל הזמן, הוא כל הזמן מסתגר בבית או שהוא מסתכל בחלון?
הביוגרפיה שלו מכילה סיפור מאוד קשה. ואני חושבת ש... מכות חדות כאלה בחיים באמת משנות בני אדם, ואולי אחרי זה קצה נפשו בבני אדם, או הכל נראה תפל, או... זה איזה דמות שהיא באמת קרה מאוד, וסגורה מאוד, ומוזרה מאוד. אנשים עוברים טראומות. כל אחד לוקח את זה, או החיים לוקחים אותו לאן שהם לוקחים. את גדעון זה לוקח לאילת, לרחוק מן החיים ולא לספר. אותו זה לוקח אל החלון שלו, לצפות, להיות נרגן וכועס. יש תגובות שונות למה שהחיים מקרים על דרכנו. לא יודעת, זה עוד דמות שיצא לי, אני לא...
למה אין לו שם? יש לו רק שם משפחה.
אתה יודע מה? לא חשבתי על זה.
נדבר קצת על מדונה שמכנה את עצמה זונה רוסייה קטנה. היא מתחילה מדמות די נדחפת, שככה נכנסת לבית, והיא דמות קצת לא ברורה, אבל לאט לאט יש לעמיה תועלת לא קטנה ממנה.
נכון.
תסבירי קצת את ההיפוך.
היא מאוששת את המכולת הזאת, תודות לה המכולת מתאוששת והופכת להיות עסק מכניס, עסק רווחי. אבל היא באמת כאילו עונה על הסטריאוטיפ שכולנו מתהלכים עליו לגבי העולות לא כולנו, שכך היה בחברה הישראלית, נהוג להתייחס לחלק מהעולות מברית המועצות, כמו שהיא מידה על עצמה, זונה רוסיה קטנה, והיא מנסה לסגל לעצמה את כל המניירות בלבוש, בשפה, בחוצפה, בלא לשים פס ארוך על כל העולם ועל כל הנורמות ההתנהגותיות, כי היא באה ממקום שבדיוק היה ההפך. שדחק אותה לפינה, שלא הרשה שום דבר, שדרש נורמות מפליגות של צניעות ושקט וענווה וכבודה בת מלך פנימה והכל, והיא עושה את הכל, הכל, הכל הפוך. עכשיו, היא מפזרת ממש רסיסי חיים סביבה. היא חיה את החיים. אגב, כשחשבתי עכשיו לקראת בורכם על הספר הזה, אז בבלי מסים שמתי לב, שכמעט בכל אחד מספריי מופיעה איזה דמות פרועה כזאת שאני יכולה להעיד עליה בשקט, שהיא האלטר אגו שלי, שהלוואי שיכולתי להיות.
מה, כמו עם רונה?
כמו עם רונה, בדיוק, להיות איזה רונה כזאת, איזה מדונה כזאת, איזה, כמו שאני קוראת לו באחד הקטעים, בלון שמות חוט בעולם. כלומר, לא בלון מאלה שעפים שם בעזה, כן? אלא שימו לב, אם מעיפים בלון, נניח פה מהמרפסת, אז יש לו סיכוי לרחף ולהגיע למקומות רחוקים ונפלאים וגבוהים. באותה מידה יש לו סיכוי שמחת של אורן פה תדקור אותו ותפוצץ אותו אחרי 5 מטר. כלומר, הסיכון והסיכוי שלוקח מי שיוצא מהמסגרת וקורע את החוט ואף לו למרחבי האינסוף, אז זה המדונה הזאת וזה רונה. וזה מופיע בעוד כל מיני וריאציות של אנשים, כי אני מרגישה ששלשלאות הקיום קובלות אותי לאורך החיים המסוים הזה, למשפחה המסוימת הזאת שאני מאוד אוהבת, אבל לפעמים, אולי אני אגיד את זה אחרת. הספרות מאפשרת היצירת דמויות כאלה לשחק בנדמה לי. כשאני כותבת מדונה כזאת, אני לגמרי היא, בשעה שאני כותבת אותה. אם אני אקום משולחן העבודה שלי להעמיד מרק על הגז, אני חוזרת אל עצמי. אבל אני חוזרת לשולחן ואני שוב מדונה כזאת. אז אני משחקת בנדמה לי.
כדי לחפר על הגנבות שלה, היא מביאה לכולם חיות, פעם חתולה, פעם ציפורים, פעם...
פעם כלבלב.
כלבלב. איך...
הובות כבית במבה.
נכון.
איך זה מתקבל בסלחנות כזאת?
לא יודעת, יש לה את התכונות, יש אנשים שיש להם איזה קריזמה שמחפרים על מעשיהם והעולם שותק. הם יכולים כמעט לעשות כל דבר והעולם מעביר אותה, כמו שאומרים. והיא, יש לה איזה חן וחוצפה, היא נחנה בכמה דברים, היא לא משכילה והיא לא אקדמאית והיא לא למדה, אבל האוניברסיטה של החיים, היא כולה אוניברסיטה מהלכת של החיים. והיא יודעת לשחק אותם עם מניפולציות, עם חן, עם שקר, וגם עם בעלי החיים הקטנים הללו. כל הזמן מניפולציות, שרידות כאלה, שמחפרות על מעשיה, והעולם שותק, עובדה. אחרת הייתה המשטרה.
You're listening to SB Campus Radio.
מדברים ספרות.
מדבר קצת על אמג'ד. למה הוא לא מדבר במישרין על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלא רק מזכיר ככה טיפה את המחסומים?
אז בואי אני אגיד לכם משהו. האיש שעוזר לי כאן במלאכת הניקוי של הבית הזה, שמו אמג'ד. יש לנו כאן עוזר בית שהוא כבר כמו בן משפחה, ושמו אמג'ד. והוא מבקש ממני, יצחיק אתכם ככל שזה יצחיק אתכם, בכל ספר להיכנס לספרי, בתור איזושהי דמות. אז יש ספרים שאמג'ד הוא רופא, הספר אחד הוא רופא, וכשהוא מגיע לכאן מידי שבועיים ביום שני, והוא רואה אותי כותבת, הוא שואל, נו, שמת אותי כבר?
הוא קורא את ספרים?
הוא קורא עברית טוב, הוא מנסה לקרוא, הוא קורא עברית פשוטה. אני גם אם אני לא בבית, אני משאירה לו כמה מילים בכתב, הוא קורא, הוא בכל נורא אינטליגנטי, ושוב, הגורל והמזל, לאן בני אדם, אם הוא היה במציאות אחרת, בעולם אחר, הוא היה מגיע הרבה יותר רחוק מאשר לנקות פה את, את הבית הזה. ואני מתייחסת אליו בכבוד רב, הוא כבר כמו בן בית פה, והאמון שלנו בו מוחלט ושלא בנו, והוא כאן באמת אמון על הבית הזה, ואנחנו גם מנהלים שיחות פוליטיות, אבל הן מאוד משעממות, כי שנינו באותו צד של ה... מפה פוליטית, כן. כן, אז אני בשמאל, והוא בשמאל.
כבר הנחתי הנחה ורציתי להגיד, רגע, בעצם שניכם ימנים?
לא, לא, והוא בשמאל שלהם. גם הוא בשמאל שלהם, הוא מאוד כועס על המנהיגות שלא נאתרת לעשות איזה צעד, ושבעצם דואגת לעצמה שם, ולא, אז יש לנו גם שיחות פוליטיות. אבל הכנסתו לספר, רק אמרתי לכם את המניע. אז הנה, בן אדם יכול לעשות כל מיני דברים בספרו שהעולם לא יודע, אבל כיוון שהתגלגלתם לפה היום, אז אני אספר לכם שאמג'ד הוא דמות שבכל ספריי, אולי בשני הראשונים שהוא עוד לא היה בחיינו, שלושת הראשונים הוא לא מופיע, אבל מרגע שהוא נקלע לבית הזה, אז הוא דמות שולית, קטנה או יותר, בכל אחד מה...
למה אנחנו... רואים את שושנה, בת של אדון לוי, כמעט מתחילת הספר, ועל הבן שלו, עמוס, אנחנו שומעים ככה די במקרה.
אני אגיד לך משהו. כל הדמויות האלה, וגם רוב העלילה, היא לא מתוכננת מראש. כלומר, תוך כדי הכתיבה, באה עוד דמות ומתדפקת על, על קליפת הגולגולת שלי, ופתאום אני מכניסה אותה, או קורא לי משהו, או מישהו אמר לי משהו. כלומר, הדברים, זה לא שהיא הייתה לי בראש השושנה הזאת, וגם עמוס לא. אבל עם התקדמות העלילה, אז אתה אומר, רגע, נעשה לאדון לוי גם בן, והבן הזה יהיה חקלאי, כי אני צריכה איזה חקלאי באיזה ספר, כי יש לי עסק עם חקלאות, כבר הבנתם ש...
למה עמיה, עמיה כזאת סלחנית לבעלה, למרות שהוא די גורם לה להרבה ברדק, כמו שנקרא? למה היא לא אומרת לו, ביי אדוני, גט?
שוב, אתה יודע, אנחנו שבועים אולי באיזה שהם דוגמות כאלה, אם הוא הולך ואם הוא לא מגלה, ואם... היא יש לה את אורך הרוח והחמלה האנושית, אולי בתת ההכרה שלה היא מבינה שמתרחש משהו, רק היא לא מבינה מה. ויש לה את אורך הרוח לחכות ולהבין מה. האם מדובר פה באישה אחרת שנכנסה לחייו, או בתהליך רוחני או נפשי שהוא עובר, או בתהליך פיזי קשה. כלומר, היא לא יודעת לאשורו של דבר מה קורה, אבל היא מרגישה שקורה משהו. אז יש לה את האורך רוח, לא לעשות שברו את הכלים וזהו.
כל הזמן מדונה אומרת לה, די, נכנסה אישה לחייו, אישה אחרת, מתי תביני את זה?
אתה יודע, הסטריאוטיפים האלה שאנחנו חיים בהם, אפרופו סטריאוטיפים, אם יצא לכם לקרוא את אחותו של הנגר, הספר הזה שלי, שבו...
עוד לא.
עוד לא, לא משנה. אז יש שם, אז טוב, זה אולי לא... יש שם דמות אולה. היא גם רוסיה, קופאית בסופר. ו... אנחנו שבועים בסטריאוטיפים, למה אני אומרת את זה? כי הלכתי פה לסופר, אני קונה פה בדרך חברון, יש סופר דיל, אני עושה שם את הקניות שלי, ושם יושבת קופאית רוסייה, שעונה לכל הסטריאוטיפים שלנו לכאורה, ואז היא שואלת אותי, משלוח? אני אומרת, כן. מה השם והכתובת? אני אומרת לה את שמי, אז היא אומרת, אוי, יש סופרת כזאת. ואז אתה אומר, קופאית רוסייה, מניין לה? והמשפט הבא שלה, אני עושה תואר שני בספרות עברית.
וואו.
אז בבקשה. הנה שברה לי רסיסים, אז כמובן שלקחתי אותה לספר וסיפרתי לה שאני כותבת ושיניתי את שמה בספר, ובסוף היא באה, ואני מאוד אוהבת את הדמות של אולה בספר, שזה לא כמו דמותה של ענה, של ענה בחיים, ענתי קוראת לעצמה היום, אבל היא אמרה לי, טענה אחת יש לי אלייך. לגבי הדמות, אני לא יפה כמוה.
איך היית מגדירה את התפקיד של מאיה מרים בעלילה בספר?
מה זאת אומרת?
כי רואים אותה רק פעם או פעמיים בספר שהיא שומרת על הבן של המאיה, ובתכלס זהו, היא סיימה את התפקיד שלה.
היא גם מספרת קצת את מה הסיבות לסגירות של אדון לוי.
אלה הן דמויות משנה קטנות שאני... אני חושבת שהן קופצות לי לתודעה ברגע מסוים, אבל שאני לא מקצה להן תפקיד משמעותי, כמו בחיינו האמיתיים. אבל אין לה תפקיד מרכזי בעיניי. כאילו ישנה התמה המרכזית של האומן הזה, זה משפחה שנוחת עליה אסון הדרגתי, שסופו ידוע מראש לאחד מבני המשפחה, זה שפקד אותו אסון, דרכי ההתמודדות של כל אחד מהשלושה שהם הצלעות של המשפחה הזאת, והסוף הטרגי, או להפך, סוף הירואי, שיש בו גם חמלה וגם פתח אולי להתחלות חדשות, ויש בו הרבה מאוד דמויות מסתפחות לעלילה הזאת, כי החיים שלנו לא סטרילים. גם כשיש לאדם איזה בעיה מאוד גדולה, או צרה מאוד גדולה, בו בזמן מתנהלים המון חיים עם קטנים על ידו, שטובעים תשומת לב לרגע, ונשכחים. אז כך גם הדמות הזאת, לא ייחסתי לה חשיבות רבה. הדמויות המרכזיות זה גדעון, עמיה, מדונה כמובן, הילד, עמוס שתופס איזה נפח לקראת סוף חציו השני של הספר. אבל אני חיה את הכתיבה כמו שאני חיה את החיים.
ניגע ברשותך בעוד דמות משנה. מה הסיבה שיונתן מתעקש כל הזמן לדבוק ולהזכיר את ההלכה?
אני חיה בעולם שהמשפחה המורחבת שלי היא כזאת. זו משפחה שמאוד מאוד מאוד מחויבת להלכה, הרבה יותר ממני. אמת המידה לחיים היא על פי ההלכה. להצדיק את הבעל לך, לקיים גם כשלא טוב וכשרע לך והכל, לקיים את ההלכה. אני אולי, נראה אם אני אמצא, אקרא פה איזה שתי שורות. הנה, דווקא ליונתן אחי, לא מיד סיפרתי, היא לא מספרת לו שגדעון מסתלק מהחיים, כן?
כן.
אז דווקא ליונתן אחי, לא מיד סיפרתי, כי נולד לו בן בשבוע ההוא. זה היה חסר טקט לספר על חיים שנמאסו בנוכחותם של חיים שרק החלו. אבל כשהתקשר לבקש את המספר של גדעון, אמרתי שגדעון לא יבוא, כי הוא כבר בדרכו למקום אחר. חייבים להציל אותו, עמיה. ההלכה מחייבת. בבקשה, אם ההלכה מחייבת, לא האנושיות, לא ההלכה מחייבת. ואז היא עונה לו, להציל לשם מה? עזוב את ההלכה, יונתן. ההלכה לא צריכה שיעזרו לה. מי שצריך עזרה, זה מי שעומד במערכה האחרונה שלו מול הכונן לאדם דעת, שהשליך אותו מלפניו הרבה לפני הזמן. אז הנה התנגשות של שתי תפיסות, שאגב, אני מאוד חווה אותם גם עם המשפחה המורחבת שלי, בהרבה מאוד שיחות וויכוחים שאנחנו מנהלים. יש מי שההלכה מנהלת את חייו לחלוטין, והוא פועל על פיה. אני לא אגיד שהוא רובוט שהוא מציית לה, אבל היא אמת עמידה לכל מעשה ואי מעשה, לכל הצדקה של מה שקורה, וללא שום ערעור בעין, כן? הטלת ספק במה שקורה. הוא מייצג לי, או הוא הדמות שבשבילי היא באמת מייצגת פלח גדול מחיי, שאני חיה בקרבו, מתווכחת איתו, אבל יש לי איתו ויכוח נוקב מאוד. כי ההלכה, כשמה כן, היא דבר הולך, היא דבר שאנשים שינו ועיקמו והגמישו במרוצת השנים, וההסתכלות על המילה הזאת, כאילו זה בדיוק בדיוק מה שירד מהשמיים מהר סיני, היא לחלוטין לא נכונה, כי אנחנו יודעים כמה ההלכה הזאת הולכת ומשתנה עם העיתים ועם הדברים שפוקדים את בני האדם. והדבקות הזאת של יונתן בהלכה היא אנטיתזה חריפה מאוד לחיי שלי ולאיך שעמיה חובה.
איך את מפנקת את עצמך במעבר חד?
איך אני מפנקת את עצמי? בקריאה. סבבתי והלכתי בעולם בכל מיני מקומות. אני, בסופו של דבר, הגעגוע הגדול שלי זה לשקט של שולחן הכתיבה, לכתיבה ולקריאה. זה הפינוק הגדול, לצלול ביצירה גדולה, לא שלי, שלי לא גדולה, ביצירות גדולות באמת, לצלול בתוכן ולגעת בנשגב, לדעת שיש אפשרות לגעת בנשגב בדברים שיצרו בני אדם, שאם הצלם, אם אנחנו בצלם אלוהים, אלוהים יצר עולם, אז הצלם, אנחנו שברואים בצלמו, צריכים אולי ליצור גם משהו, להשלים, לתקן דברים בעולם, בעולם של יצירה. וכשאני נקראת על דרכי יצירה גדולה, שבאמת עושה לי את זה, אני... זה הפינוק שלי את עצמי. אין לי, כאילו... חוץ מזה, עוגת גבינה טובה. חוץ מזה. או השתתות, כי אני אוהבת מעשה קונדס, אז...
איזה ספר טוב קראת לאחרונה?
בדיוק, השאלה מתבקשת.
ספר טוב. קודם כל, בו זמנית אני קוראת כעת כמה וכמה ספרים. בדרך כלל אני קוראת כמה ספרים ומתאימה אותם למצב הרוח. כרגע אני קוראת שוב בפעם את 1984, אבל זה...
של ג'ורג' אורוול.
נכון. אבל אני קוראת את על האסתטי, מאמר על ניטשה. מרתק, גם על יצירה וגם על אמונה וגם על השחרור והספק שחייב אדם יוצר שיהיה לו איזה להתהלך עם בטן קרועה מספקות. אז זה למשל אחד הדברים, עמק האושר של פטריק ווייט, קראתי לפני 3 שבועות, חודש, ספר נהדר, איש שזכה בנובל. אני כמעט לא קוראת ספרות ישראלית.
למה?
כי אני לא רוצה להיות מושפעת, לא כי אני מזלזלת בה. לא את הכל אני אוהבת. למשל, אני ממש מעריכה, אני לא אוהבת המילה מעריצה, את סמי ברדוגו, אני חושבת שהוא יוצר נפלא. את יובל שמעוני, אני חושבת שהיצירה שלו חדר היא באמת אחת הפסגות. את גבריאלה אביגור רותם. אני חושבת שכל יצירה של אלה אני אקרא. לא שאני מראש אחליט שהיא מצוינת, אני אקרא ועכשיו בסוף מה דעתי, מה זה עשה לי או לא עשה.
איזה ספר שלך את הכי אוהבת? או שכולם היו בנייך?
כולם היו.
כולם היו בנייך?
אני אוהבת את כולם. כי כל, אני אגיד לך מה, כל אחד היה נכון לשעתו, לזמן שהוא נכתב, ואז הוא ענה לגמרי על ה... צורך שלי להתבטא, להביע. עם הזמן הם כמו ילדים שעוזבים את הבית, גדלו והלכו לחייהם. אז אתה נותן להם את חירותם בעולם שיעשו בו או לא יעשו בו. ואתה קשור, ברור, מבחינת הזיכרון והקשר של ההשקעה המנטלית והרוחנית והנפשית ליצירה האחרונה שלך. אבל אם לקראת רעיון כזה התחלתי לדפדף, מיד חזרו אליי הדמויות האלה בקשר של אהבה מאוד גדולה. אתה יודע, הספר שלי בשוכבי ובקומי אישה, כשהוא הונח בלילו הראשון בחנויות, עברתי בסטימצ... בקינג ג'ורג' וראיתי אותו בסטימצקי ככה, ואמרתי, אוי אוי אוי, איך האימא והילד הזה שבספר יסתדרו על השולחן הזה, מחר כל כך הרבה ספרים, אתה צריך לגדל לך מרפקים קטנים כדי לתפוס שם מקום. ואז אחרי איזה שבועיים, שלושה, קיבלתי מכתב מאיזה קיבוצניק בצפון, שלשמחתי אהב את הספר. אז כתבתי לו שני דברים, שאני שמחה שהאימא והילד למדו לנסוע לצפון לבדם, ושהתקבלו בהכנסת אורחים אוהבת. כי אתה אוהב אותם באמת כמו... אני יושבת עכשיו איתכם, אתם לא יודעים, אבל מסביבי יושבות הדמויות אלה שאני כותבת כעת, נודניקים, הולכים איתך למקלחת ולשירותים, ונכנסים איתך לאוטו והולכים איתך ברחוב, ולא מרפים ממך, אבל אתה אוהב אותם, אתה, הם חלק ממך. וכשאתה מסיים את הכתיבה, אז אתה נותן להם את חייהם. זהו.
מה עם איזה ספר חדש?
אני יושבת בימים האלה וכותבת, הוא עוד בחיתוליו, הוא עוד פעוט קטן שלומד ללכת, ואני לא יודעת אם הוא... אם הוא יגיע לכלל משהו או לא, זה עוד ממש בהתחלה.
מה את מאחלת לעצמך?
מה אני מאחלת לעצמי? שתבער בי האש הקטנה הזאת שבוערת בי. הצורך הזה לומר או לבטא את השערה הזאת שלא שוכחת בתוכי כל הזמן. אם היא תשכח, ואם תפסיק הבעירה הזאת, אז אם כן, למה זה אנוכי, כמו שאמרה רבקה. זה מה שאני מאחלת לעצמי, שתהיה בי הסקרנות, ויהיה בי הרצון לעשות איתה משהו, גם אם העולם לא יקרה, וגם אם אף הוצאה לא תדפיס את הספר, שבי יהיה יבער הצורך הזה ליצור. ובעצם זהו, וכמובן, ומעל הכל, ולפני הכל, ואחרי.
איזה שיר תרצי, איזה שיר תרצי לשמוע לסיום, לסיום הרעיון?
עוד חוזר הניגון שזנחת לשיר.
ועוד שאלה אחרונה, ככה עם יד על הלב, מה המצב הסופרים בארץ, לדעתך?
באיזה הקשר?
האם אפשר להתפרנס מכתיבה, האם יש הערכה בעין?
להתפרנס מכתיבה נטו זה רק אם אתה שייך לארבעה, חמישה, שספריהם נמכרים ככה ממש בלי, עוד לפני שהם עזבו את בית הדפוס. רוב הסופרים צריכים לעשות לפרנסתם גם או סדנאות או הרצאות או ללמד באיזשהו מקום או מלאכות אחרות, כל אחד ועיסוקו. אי אפשר להתפרנס מזה. הקופון שגוזר הסופר מהיצירה הוא קטן מאוד, ו פערי התיווך בינו ובין ההוצאה ובין החנות ובין... הם עצומים. לא, אם חשבת להתאשר, אל תפנה לכיוון הזה לחלוטין. אז זהו, זה מה
ש... יש הערכה לסופרים שלנו?
תלוי באיזה קהלים. תראה, היום יש איזו נטייה לבוז לאליטות, לצערי הרב, לבוז לאליטות האינטלקטואליות. אז יכול להיות שלהתהדר בעובדה שלא קראת את צ'כוב, זה מקנה לך נקודות. אז אם תשאל את אלה שלא קוראים את צ'כוב או שמתפארים בזה, אז אין הערכה לסופרים. אני מכירה, אני הרבה מאוד נפגשת עם קהל, מופיעה במתנסים, ספריות, זה. אני רואה אנשים שבאמת יש להם הערכה וצמאים לשמוע ולדעת. יש גם ביקורת ומאוד לגיטימית ומאוד טוב שיש שיח חי סביב מה שנכתב, וטוב גם לשמוע דברים שלא תמיד נעימים לאוזן. שזה יהיה שיח חי, זה בעצם מה שמתבקש. שהספרות לא תעלה אבק באיזשהו מדף ואת מקומה יתפסו המלבינים הקטנים האלה עם המסכים האלה, ושבעצם כל התובנה האנושית לכאורה אגורה בהן, והספרים יעזבו על איזשהו מדף. זה מאוד מפחיד. בינתיים זה עוד לא שם.
ובעולם הסופרים שלנו מוערכים?
בעולם הגדול?
כן.
תראה, תלוי מי. אני למשל
תורגם... כספרים שלך קראתי באחד הרעיונות, תורגמו לגרמנית ולצרפתית.
נכון, וכשמזמינים אותי, אז מי שמזמין מאוד מעריך ומאוד מכבד. אני לא יכולה לדעת בציבור הרחב, כי גם אין לי גישה של שפה, אבל הם מאוד מכבדים, ונראה לי שיש הרבה סקרנות סביב הספרות הישראלית. גם כי אנחנו מדינה צעירה, גם כי אנחנו מדינה שעושה הרבה מאוד כותרות בהרבה מאוד תחומי חיים, גם כי אנחנו מדינה די חוצפנית ונועזת ויצירתית ומאתגרת, נראה לי שהספרות שלנו מעוררת סקרנות. אם היא נחשבת גדולה מאוד, לא יודעת, היה לנו אחד שזכה בנובל, אחרים עדיין לא, והנובל ההוא מוצדק מאוד. אני, לאגנון יש לי כסופר, לא כאדם, כסופר, הוא שכני פה, הוא מעבר לכביש, כאן, בלילה שר לנו אותו זמיר עצמו, אנחנו חלון מול חלון. אני מעריכה, אוהבת, חושבת שבאמת הוא ענק, היה ענק בכתיבתו. אישיותו, חייו, זה משהו אחר, ולא לי לתת ציונים לאופן התנהלותו.
מירה מגן, תודה רבה 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 על הרעיון הזה.
תודה רבה לכם שהתארחתם לבוא ולשמוע.
כל טוב והרבה בריאות טובה. ספרים נוספים ופוריים ו...
תודה, וגם לכם הצלחה במעשיכם החשובים לא פחות.
תודה.
תודה רבה.
אז הסתיימה לה עוד תוכנית של הפודקאסט שלנו מדברים ספרות. בר ליאנו את הסופרת מירה מגן על ספרה וודקה ולחם. אנחנו רוצים להודות לסופרת מירה מגן על האירוח הנדיב ועל הרעיון המעניין איתה. וגם למר בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו האינטרנטית SB Campus Radio שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ונשמע שיר לסיום שמירה ביקשה. נשמע את עוד חוזר הניגון שאת מילותיו כתב אלתרמן, נתן אלתרמן, ואת הלחן כתב נפתלי אלתר. הביצוע הוא של ברי סחרוף, ומאזינים שרוצים לכתוב לנו, מוזמנים לכתוב לכתובת המייל talking.podcast.2019@gmail.com, או להגיב לנו בקבוצת הפייסבוק, מדברים ספרות, פודקאסט על ספרות ישראלית. ואנחנו מצפים לקרוא את התגובות שלכם. ממש נשמח. אתה חיים פסחוב.
אתה אביב מלכה.
נתראה בפרק הבא.
להתראות.
להתראות.
חוזר הניגון שזנחת לשב, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורח, והרוח תקום בטיסת נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת ללכת. דרך הריקות ואירך רחוקה, ולא פעם סגדת הבית לחושה ירוקה, אישה בצפוקה וצמרת קשומת אף הפעית. חוזר הניגון שזה צנחת לשם והדרך עודנה נפקחת לאורך וענן משמר ואילן מגשמר מצפים עוד לך עובר אורך
מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.
You're listening to SB Campus Radio.